רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
כל מיעוט הוא בא ואומר, הרוב דופק אותי, הרוב איכשהו מפלא אותי לרעה, הרוב גרם לי את הצער שאני נמצא בו, או את המצוקה שאני נמצא בה, ולכן הרוב חייב לי. מה זה חרדי? כלומר, מהי חרדיות? מה זה בכלל? האם החרדיות החרדיות זה משהו תרבותי, הוא אוכל את ההרינג בשבת, ועושה צחוקים על, על הישיבות, ומדבר על הגדולים. האם זוהי חרדיות? או שחרדיות זה אורחות חיים מסוימים, כלומר אורחות חיים של הפרדה מגדרית, אורחות חיים של ציות לגדולי התורה.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את הרב יהושע פפר. הרב פפר גדל באנגליה ועלה ארצה כדי ללמוד בישיבת מיר, ולאחר נישואיו התמחה בדיני ממונות וכיהן במספר תפקידים בתחום הרבנות והדיינות. כן פרסם ספרים בהלכה ומחשבה יהודית, ופרסם מאמרים רבים בפורומים שונים. לרב פפר תואר ראשון ושני במשפטים בהצטיינות מהאוניברסיטה העברית, ואת התמחותו השלים בבית המשפט העליון אצל השופט ניל הנדל. משנת 2014 מנהל את המחלקה החרדית בקרן תקווה, מלמד בישיבת חדוות התורה ומרצה באוניברסיטה העברית. בשנת 2017 הקים את כתב העת צריך עיון להגות חרדית אותו הוא עורך.
פרק זה נערך על ידי שקי כהן. האזנה נעימה.
שלום רב פפר.
כן, שלום שוב תמיר.
היום במפגש השני שלנו על בעצם על החברה החרדית שבו התמקד. במפגש הראשון עסקנו בנושא של מדינת הלכה. הייתי שמח שנדבר על שני מאמרים שכתבת. אחד מאמר מאוד קצר שכתבת לכבוד הגיליון המיוחד של השילוח שיצא לכבוד כנס השמרנות, ובו עסקת בעצם בחברה החרדית ופוליטיקה של זהויות, ובו בעצם ניסית לבוא ולתאר האם הפוליטיקה של זהויות מתאימה לציבור החרדי. אני אשמח ככה אם תוכל גם בכמה מילים להסביר לנו מה זה פוליטיקה של זהויות, וגם האם זה מתאים או לא מתאים לציבור החרדי.
אוקיי, אני יכול לנסות, למרות שזה באמת נושא מורכב, והמונח הזה, פוליטיקה של זהויות, הוא מונח שגם מקבל מובנים שונים בארצות הברית, באירופה, בישראל. בגדול אני אגיד לך בקצרה מאוד את הטענה שלי, אולי אפילו במילים קצת שונות ממה שכתבתי במאמר, אבל הרעיון הכללי היה שהפוליטיקה של זהויות בעצם מעצב שיח מאוד מפלג בתוך מדינה כלשהי, מדינה נתונה. הפוליטיקה של זהויות אומרת שכל ציבור הוא מושך לכיוון שלו ולכיוון שלו בלבד, תוך מאבק עם קבוצת הרוב. כלומר, פוליטיקה של זהויות זה בעצם פוליטיקה של מיעוטים, כאשר כל מיעוט הוא בא ואומר, הרוב דופק אותי, הרוב איכשהו מפלא אותי לרעה, הרוב גרם לי את הצער שאני נמצא בו, או את המצוקה שאני נמצא בה, ולכן הרוב חייב לי. ואני מנסה לדלות, אני מנסה למשוך, אני מנסה לתבוע בעצם, זה סוג של כתב תביעה פוליטית, נגד הרוב, בזכות המיעוט המסוים שבא לתבוע את זכויותיו.
נשמע כמו פוליטיקה רגילה.
אז ההבדל בין פוליטיקה רגילה לבין פוליטיקה של זהויות, זה בעצם ההיבט הקבוצתי של הדבר הזה. פוליטיקה רגילה היא פוליטיקה, למשל בארצות הברית, בין הרפובליקנים לבין הדמוקרטים. כל אחד בא ואומר, יש לנו מדיניות שאנחנו רוצים לקדם. אבל המדיניות שאנחנו רוצים לקדם היא לא מדיניות ספציפית כלפי מגזר, קבוצה, דת, קבוצה אתנית, קבוצה מינית, לא יודע, כזו או אחרת. אלא יש לי מדיניות שהיא המדיניות הראויה עבור המדינה, ואנחנו נאבקים איך ראוי לנהל מדינה.
כלומר, אידיאולוגיה.
אידיאולוגית, פרגמטית. שוב, זה יכול לבוא מהרבה מקורות ידע, מניסיון, מאידיאולוגיה, מתבונה, מכל מיני מקורות ידע אנושיים. אבל בסוף, השאלה היא כיצד ראוי לנהל את המדינה. הלייבור באנגליה מול השמרנים באנגליה. אלה שני מפלגות גדולות, שיש להם תפיסות עולם די שונות ביחס להמון סוגיות, וכל אחד מנסה לפתח את התפיסה שלו. אבל כאשר אנחנו שוברים את החברה לרסיסים, ואנחנו אומרים, יש לנו את השחורים, ויש לנו את ההיספנים, ויש לנו את המוסלמים, ויש לנו את הגייז, ויש לנו את כל תת קבוצה, והיא באה ואומרת, הנה, זאת הזהות שלנו, ומבחינתנו פוליטיקה זה מלחמה בעד הזכויות של המיעוט נגד הרוב. אז הפוליטיקה הופכת להיות משהו שונה לחלוטין. במקום להיות שאלה מה טוב המדינה, השאלה הופכת להיות כיצד לקדם את הטוב הקבוצתי תוך מאבק עם הרוב שהוא כאילו הרוב הדורס, הרוב המדכא.
הלבן והפריבילגי.
הלבן והפריבילגי, נכון. אז שוב, זה, אני טיפה התמקדתי כעת בארצות הברית, באירופה זה קצת שונה, אבל לא צריך כעת להיכנס לכל הנואנסים האלו.
ואפשר להגיד שהציבור החרדי באמת מצביע כציבור. כלומר, קרויזר, שהוא אחד היועצים של ברקת בקדנציה שלו בראשות העיר,
אברהם קרויזר.
אז הוא באמת אמר שכחרדי יש פתק לכל חרדי. זאת אומרת, זה לא שהציבור החרדי מצביע אידיאולוגית, באופן כל אחד לפי מה שהוא מאמין, אלא ציבור כציבור מצביע ג', ככה הורו לנו רבותינו, ואנחנו באים לקדם את האינטרסים שלנו, ולא נכון. איזשהו משהו כללי.
נכון, אז זאת באמת הנקודה המעניינת של המאמר, בגלל שבאופן, בוא נגיד, אינטואיטיבי, או במבט ראשון, אז כשאנחנו מסתכלים על הציבור החרדי, אז ודאי נאמר, וואלה, זה פוליטיקה של זהויות פרופר, כלומר, בכלל הם לא מצפיעים על פי מדיניות, אלא על פי איזה זהות פנים חרדית. כל חרדי מצפיע מפלגות חרדיות כי הוא חרדי, ולהצפיע למשהו אחר זה סוג של בגידה. ובאמת העולם החרדי, אפשר לומר במובן מסוים, אולי כיום טיפה פחות מאשר פעם, אבל פוליטיקה זה דבר בהחלט מאוד מרכזי בחלקים גדולים של העולם החרדי. יש כמובן חלקים שמתנזרים לגמרי מהפוליטיקה. דבר סתם מעניין, דיברנו בעבר על השאלה ההלכתית, מדינת הלכה וכדומה. אז הנה לנו תמונה מאוד מרתקת בעולם החרדי. יש כאלה שאומרים שלהצביע בבחירות זה מצווה גדולה, ויש כאלה שאומרים להצביע בבחירות זו עבירה גדולה. סתם מעניין. אבל המושכל הראשון הוא בהחלט שמדובר בפוליטיקה של זהויות. וזה מה שרציתי לעורר עליו במאמר ההוא, ולומר שלא בדיוק. כלומר, האפיון הזה הוא לא מדויק. והסיבה לכך היא בגלל שהפוליטיקה של זהויות יושבת על תשתית של שיח זכויות. כלומר, אני בתור קבוצת מיעוט, יש לי זכות, והרוב דורש את הזכויות שלי, ולכן אני יכול לתבוע את הזכויות שמגיעות לי בתור קבוצת מיעוט, תוך מאבק עיקש ומול הרוב הפריבילגי. הציבור החרדי לא חושב ככה. ברור שבכל פוליטיקה יש תמיד קבוצות לובי. קבוצות לובי זה לא דבר פסול, יש שיגידו זה פסול, אבל זה דבר מאוד מקובל בכל אופן. אין לנו מדינה שלא יודעת את הדבר הזה של קבוצות לובי, שזה יכול להיות לובי של חברות גדולות כאלה ואחרות, שמפחדים אגודת התעשיינים לצורך העניין בישראל, וזה יכול להיות קבוצת לובי של חברת אלה שמייצגים את זכויות הנשים, ואלה שמייצגים את זכויות של זכויות השחורים, וכך הלאה. כלומר, קבוצות לובים זה משהו אחד, זה סיפור אחד. רוצים לקדם אינטרס מסוים. זה בסדר גמור. השיח הזכויות, הוא נותן את הצבע, את הגוון המדויק יותר לפוליטיקה של זהויות, כאשר זה הופך להיות מאבק בין קבוצת המיעוט לבין קבוצת הרוב, כאשר אנחנו מדברים על שיח של דיכוי ושיח מאוד מפלג. העובדה שיש לנו לובי לטובת האינטרסים של התעשיינים או של אנשים, זה לא מפלג. זה כמובן אינטרסים מתנגשים. ובסוף הפוליטיקה החזק, מי שיודע לעשות את הלובי טוב יותר, הוא ינצח. אבל זה לא הופך להיות מפלגה שבעצם חותכת איזשהו פלח של האוכלוסייה משאר האוכלוסייה וקובעת מלחמת כל בכל פוליטית של אותה קבוצה עם השאר. ומה שהחרדים עושים, לדעתי, זה יותר קבוצת לובי מאשר פוליטיקה של זהויות. במובן הזה שהחרדים לא רואים את עצמם, במובן העמוק, כמו מיעוט. הם לא מיעוט אתני, הם לא מיעוט דתי, הם לא מיעוט של מין. הם לא מתאים עם אף הגדרה של מיעוט. כשחבר הכנסת גפני, הוא ביקש בכנסת להעביר חוק שמאפשר אפליה מתקנת לטובת החרדים, אז באו אליו מהייעוץ המשפטי ואמרו לו, תשמע, החרדים הם לא מיעוט, כי הם לא איזשהו אתנוס מסוים, והם לא דת, והם לא מין. אז הם לא מיעוט.
קשה להגדיר אותם במילים אחרות.
קשה להגדיר אותם בתור מיעוט, ואני אומר, הקושי להגדיר אותם בתור מיעוט הוא לא רק קושי טכני, הוא גם קושי מהותי, כי הם באמת לא מיעוט. האדם החרדי, ושוב, קשה לומר האדם החרדי, כי יש הרבה בני אדם חרדים, ויש הרבה קבוצות חרדיות, וזה תמיד קשר עמוק לדבר על הציבור החרדי, כאילו הוא מקשה אחת. אבל יש הרבה מאוד חרדים, שבוודאי רואים את המדינה, כמדינה שלהם. הם לא אומרים אנחנו זרים במדינה הזאת. הם לא אומרים אנחנו מיעוט ערבי או צ'רקזי או דרוזי או משהו אחר. הם לא, אנחנו יהודים. המדינה היא מדינה יהודית. המדינה, מדינת הלאום של העם היהודי. אנחנו גם חלק מהעם היהודי הזה. יש לחרדים אסטרטגיה שנקראת התבדלות. ההתבדלות היא אסטרטגיה, היא לא תפיסה מהותית, היא לא תפיסה רעיונית עמוקה. היא אסטרטגיה כיצד לקיים חיי דת תקינים במסגרת או בקרב, בתוך ציבור, שהוא ברובו המכריע לא שומר תורה ומצוות. אז האסטרטגיה של הציבור הדתי-לאומי היא אסטרטגיה מסוימת. הציבור החרדי בחר באסטרטגיה של התבדלות. זו אסטרטגיה והיא מעלה כל מיני מתחים. בין הציבור החרדי לבין הציבור לא חרדי, אני מסכים, יש פה מתחים, אבל במובן הרעיוני, הזהותי אפילו, העמוק יותר, אז הציבור החרדי הוא חלק מהמדינה, הוא חלק ממדינת ישראל, רואים את זה גם בתקשורת החרדית, שעוסקת כל הזמן בהישגים של, של המדינה, ומאוד מתגאה בהישגים, למעט ביום העצמאות, ששם יש שיח אחר, אבל ברוב השנה, אנחנו גאים מאוד בהישגים האלו, אני אומר לפעמים בבדיחותה, שאילו ישראל, הייתה משיגה יותר הישגים מרשמים בזירה של הספורט הבינלאומי, אז היינו מוצאים, ואילו החרדים היו חשופים לספורט, אז היו הרבה מאוד חרדים, אוהדי ישראל מושפעים בתחום הספורט, בגלל שהם בתכלס מאוד לאומיים, הם ימניים בכל הסקרים, הם חלק מהמדינה, ולכן לא נכון להגדיר אותם כמיעוט מפלג של מלחמה של המיעוט נגד הרוב, שזה מה שאנחנו רואים למשל בארצות הברית עם כל הקבוצות מיעוט האלו שבאים ואומרים הרוב דורס אותנו, מדכא אותנו, ולכן אנחנו נאבקים נגד הרוב. זה לא הסיפור. ברור שהציבור החרדי הוא נאבק כדי לקבל את התקציבים שלו ואת התמיכות שלו ואת מה שעוזר לו לקיים את החיים הקהילתיים החרדיים, ויגידו בעד ויגידו נגד, האם החיים האלה טובים, תורמים למדינה, לא תורמים, לא יודע, זה דיון.
אני פשוט במהלך פגשתי את המדינה, לא יצא לי לפגש את הפנים בפנים, אבל זה סתם מילתא דבדיחותא.
100%, כמו הרבה אנשים, כן.
כן. בחרת לחתום את המאמר באיזושהי אמירה מאוד מעניינת, שהייתי שמח אם תיתן לה את הדעת. כתבת ככה, רבים בחברה החרדית דוחים את שיח הזכויות הבלעדי, המנוכר והמפלג, ומדגישים דווקא את האחריות שמעגלי הזהות מטילים עליהם. אחריות קהילתית, אחריות יהודית ואחריות אזרחית. למה הכוונה? מה זה השני סוגי שיח שאתה מנגיד אחד מול השני, שיח הזכויות מול שיח החובות או שיח האחריות?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
כן, אז שוב, זה בא ממקום הזה של הפוליטיקת הזהויות, שמדגיש את הזכויות של, של אותה קבוצה, ומאוד מאוד מאוד דוחה הצידה את כל השיח על אחריות. כי בסופו של יום יש איזשהו מתח, אפילו סתירה, בין הזכויות, השיח של זכויות, שהוא שיח של תביעות, מגיע לי, נכון? מה מגיע לי? מגיע לנו כסף, מגיע לנו אפליה מתקנת, מגיע לנו כל מיני זכויות, נכון? זה שיח זכויות. והשיח של אחריות זה מה אני יכול לתרום? מה החובה שלי כלפי המדינה? איפה אני בעצם אמור לתרום את החלק שלי? אם במובן הרעיוני, אם במובן התרומה האזרחית, אם במובן של תשלום מיסים, החוקי. כלומר, איפה אני תורם את החלק שלי למדינה? באמת, בהמון, במגוון רב מאוד של תחומים, חינוך וכדומה, בהמון המון תחומים. ופה אני חושב שיש פה שאלה חשובה מאוד בנוגע לציבור החרדי, כי הציבור החרדי הוא, ושוב, אני לא יכול להדגיש מספיק שאסור לדבר בשם הציבור החרדי כולו. אין ישות כזאת.
כן, וכמו לדבר בשם היהדות.
כן, הוא פשוט לא קיים. זאת פיקציה. אין דבר כזה. יש המון תתי ציבור חרדיים, ולהרבה מתוכם יש תפיסות עולם שונות ומנוגדות, ובאמת, זה פסיפס רחב של צבעים רבים. אבל אם בכל אופן אנחנו חוטים בחטא הזה ומדברים בשם הציבור החרדי בכללותו, אז יש פה נושא חשוב שראוי להעלות אותו גם על הדעת וגם לתוך החשיבה הפנים חרדית. והיא השאלה של לקיחת האחריות. כי בגלל האסטרטגיה המתבדלת, אז הציבור החרדי בדרך כלל נתפס בתור ציבור שמקבל אחריות רק על עצמו, רק על הקהילה שלו, ולא מקבל אחריות על מה שקורה מעבר לגבולותיו הצרים של הציבור החרדי עצמו. ואילו, אז קודם כל, זה לא נכון. זה לא נכון לגמרי בכל אופן. יש הרבה מאוד עשייה בתוך הציבור החרדי שכן לוקח אחריות גם על השאר, יוכיח לדוגמה ארגוני החסד הגדולים שהם באמת עושים עבודה מדהימה.
אתה ממש נכנס פה לתעמולת בחירות של גימל. זה בדיוק הייתה תעמולת בחירות של גימל, שבוא נדמיין איך הארץ הייתה נראית בלי חרדים. לא היה לנו את
זקה, ולא את איחוד הצלה, ולא את יד שרה, וכל הדברים האלו. אז אני לא, תאמין לי, אני לא בתעמולה של גימל כעת.
חלילה, שלא יסגרו אותנו.
זה לא משהו יושב, אנחנו בכלל לא בתקופת בחירות. אולי נגיע בקרוב לעוד תקופה כזאת, אבל בינתיים אנחנו עוד תולים תקוות. לא, אני לא שם, ואני גם לא חושב שזה קשור לפוליטיקה החרדית. אולי עדיף לפוליטיקה החרדית להשתלב במפלגות הגדולות, מי יודע. אני לא עכשיו קובע עמדה פוליטית במובן הפוליטי הצר של בחירות ומפלגות. אני מדבר על עמדה פוליטית חברתית, אני לא מדבר על עמדה פוליטית עכשיו של בחירות. בעמדה החברתית, אז יש בתוך הקהילה החרדית קבלה לקיחת אחריות מעבר לגבולות, אבל אין מספיק. ודאי שהעמדה הנפשית של התבדלות, היא עמדה נפשית שצמצמה את המרחב, את הממדים של הלקיחת האחריות הזאת על מה שקורה לעם ישראל באופן כללי ולמדינת ישראל בפרט. ואני חושב שכיום, כיוון שהמצב שלנו הוא מצב של אחוז ניכר מהאוכלוסייה הישראלית, מה שכמובן לא היה לפני כמה עשרות שנים, אז זה המקום לחשוב מאוד לעומק על, על השאלה של האחריות שלנו, ולזה התכוונתי כשאני מדבר על אחריות אזרחית. המילים האלו הם לא מילים מאוד האדם החרדי ברחוב הוא לא יזדהה כל כך עם המילים האלו. זה לא דבר שאדם גדל לתוכם בגלל המרחק, בגלל, אפשר לומר אפילו הניכור, יש מרחק מסוים ואי אפשר להתכחש לזה. והמרחק הזה הוא גם חשוב לאדם החרדי במובן התרבותי. רוצים לשמר את אורחות החיים, את התרבות הפנימית, את ההקפדות הספציפיות בדת, בחינוך, באורחות חיים, וכך הלאה. וזה גוזר, זה מחייב מרחק מסוים. אבל אסור שהמרחק הזה יעמעם, ואפילו ימחק, את האחריות שיש לנו על מה שקורה מעבר לגבולות הקהילה שלנו. ולכן המאמר הוא היה, מצד אחד הוא היה טענה שאנחנו לא שם במובן הרעיוני העמוק, וזה גם סוג של קריאה, שאם אנחנו לא שם במובן הרעיוני העמוק, אז אנחנו גם צריכים לפתח את זה בעולם המעשה, כלומר בפרקטיקה, שבאמת לפתח את התפיסת האחריות וגם את המעשים שנגזרים מתוך התפיסה הזאת.
אז זה בעצם מביא אותנו למשהו שככה, אני תופס בחברה הישראלית, שיש הרבה ביקורת לפי הציבור החרדי. אתה אולי תיארת אותו בחתימה של המאמר בתור ציבור שאולי רואה את עצמו, לוקח אחריות קהילתית ואחריות יהודית ואחריות אזרחית. אבל אולי הביקורת הכי גדולה לציבור החרדי היא דווקא לגבי אי לקיחת האחריות במובן של גיוס הצבא, ובמובן של שותפות באמת אמיתית במרקם החיים הישראלי הרחב. אבל על זה נשמח שנדבר באמצעות המאמר השני שכתבת, שהוא ככה הרבה יותר מעמיק מאשר הטור הקצר שכתבת בשילוח, ואותו כתבת בכתב העת שאותו אתה עורך, צריך עיון, המאמר נקרא לקראת מעמד ביניים חרדי, ובוא נתחיל בעצם לפרוס את הנושאים שעסקת בו ככה בקצרה, אנחנו לא נספיק הרבה. כתבת את הדברים הבאים. בשנים האחרונות עוברים חלקים רבים מתוך החברה החרדית תהליך איטי של אימוץ אורח חיים בורגני. הדבר נכון לא רק ביחס למי שמשתלב בתעסוקה הכללית הישראלית, אלא גם במידה מסוימת בגרעין הפנימי, שעושה אף הוא צעדים קטנים לתוך מעמד הביניים. ואולם, אידיאל הפרישות החרדי עוין מטבעו, כך לכאורה, את האתוס הנורמליות הבורגני. מאמר זה מציע אפשרות של כניסת אידיאל המצוינות הדתית החרדית אל אורח חיים הבורגני. צירוף חריג זה עשוי להביא הזדמנות מרעננת הן לחרדיות והן לרעיון הבורגני עצמו. מה הערכים שלדעתך מתנגשים כיום בציבור החרדי, ומה הפתרון שלך למתח?
כן.
רק אל תענה חזק מדי.
כן, לא, זה קטע יפה. אבל הוא הרבה גלום בתוך המילים האלו, וקשה, אתה יודע, לתמצת את זה בכמה דקות. אני אשתדל מאוד, ככל שאני יכול. אני אתייחס לשאלה שגם הצגת בתחילת דבריך כעת, על איך הציבור החרדי נתפס בעיניים מבחוץ. ואני אני 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 אומר בכנות מלאה, אני לא בא להצדיק כל נורמה וכל דפוס התנהגות שקיימים בתוך העולם החרדי. יש דברים שמבחינה מוסרית יש בהם צעד מאתגר מאוד, יש דברים שמבחינה מוסרית הם מוצדקים לגמרי, אבל המוסר הוא משהו אחד, והדרך הלאה היא משהו אחר, ואנחנו צריכים לדעת להפריד ביניהם. כלומר, העובדה שיש תביעה מוסרית מול החרדים, למה אתם לא משרתים בצבא, היא תביעה שאני מבין אותה לחלוטין, וגם אין לי תשובה. אין לי תשובה טובה לצד המוסרי של הדבר הזה. יש לי תשובה טובה מאוד לכיצד זה נוצר, ולמה זה יהיה קשה מאוד לשנות את זה. כלומר, אני חושב שזה נוצר משיקולים מוצדקים. בן גוריון שבא ואמר, אני רוצה לאפשר את צמיחת הישיבות, ולכן אני נותן את הפטור או את הדיחוי של תלמידי ישיבה מגיוס צבאי, הוא אמר את זה בכנות, והוא אמר את זה מתוך אמפתיה אמיתית, למצוקה של העולם הישיבות, של העולם החרדי דאז.
אולי גם בתור בן איש לשעבר, בסופו של דבר בן גוריון לא היה חילוני של היום, שאולי לא נחשף לעולם של תורה ומצוות, אולי הייתה לו איזשהו סנטימנט כלפי העולם הזה.
נכון, זה טיפה יותר ספקולציה, לך תדע, אבל יכול להיות. כך או כך, זה הגיע משם לאיפה שאנחנו נמצאים היום, בתהליך מורכב, ופה לא ניכנס לסוגיה הזאת, כי היא סוגיה מדי, א', מורכבת, ב', יש אמוציות ציבוריות כל כך עמוקות בסוגיה הזאת, שקשה לצערי לעשות בסדר ולהתקדם איתה, אבל הרעיון שאני מנסה להביע במאמר שאתה מצטט, הוא באמת רעיון שבא ומרים איזשהו דגל, ואומר, שימו לב, העולם החרדי הוא לא נמצא באותו מקום שהוא היה בו לפני כמה עשרות שנים. בשכונה שלי, שהיא שכונה חרדית, קלאסית, בירושלים, לפני 20 שנה כמעט לא היו מכוניות, למי היה מכונית? היום קשה למצוא שם חנייה, ואני אומר את זה באמת, רק עכשיו בתור משהו עובדתי, בלי שיפוטיות. זאת העובדה, שגם האדם, האברך, המונח בלימוד, הוא חי ברמת חיים אחרת, הוא חי בתפיסה אחרת של, של, של איך החיים הנורמטיביים נראים. הפרסומות בעיתונות החרדית הן פרסומות שונות שמעלות את האפשרות של נופש בחול כדבר נורמטיבי ורגיל שכל אדם יכול לאפשר לעצמו, וגם אפילו הרטוריקה והניסוח, מגיע לך נופש בחול, כאילו גם אתה יכול, כאילו
להתפנק.
כן, לגמרי להתפנק. המינוחים, זה חודר, כמובן, המינוחים האלה לא המציא העולם החרדי, אבל הם חודרים חזק מאוד מבחוץ, הם נמצאים כחלק מהשיח או מהרטוריקה או מהביטוי, ההתפתות הפנים חרדית, לצד מונחים כמו מימוש עצמי וכדומה. שוב פעם, דברים שפשוט זורגים פנימה. ככל שיש צדק ויש חשיבות במפעל ההתפדלות של העולם החרדי, הוא לא יכול להיות הרמטי, הוא אף פעם לא היה הרמטי, וקל וחומר בעולם אינטרנטי, בעולם של מידע פתוח, הוא רחוק מאוד 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 מלהיות הרמטי, ושוב, זה אתגר פנים חרדי. עכשיו, הנושא שאני מתמקד בו כאן, הוא שימו לב, העולם החרדי משתנה, ואני אומר שימו לב לנו קודם כל, לעצמנו, שימו לב שהעולם שלנו משתנה, העולם שלנו הופך להיות הרבה יותר בורגני. עכשיו, הבורגנות היא מקדשת את הערכים של במאמר אני קראתי לזה של נורמליות. מה זה נורמליות? אני חלק מהעולם הזה. אני מעריך את הדברים הטובים, את מין עמי עולם הזה, מה שאחרים יקרו לזה, את הבלי השב של עולם הזה, כל אחד עם המינוח שלו, אבל הבורגנות מאמינה שזה חלק חיובי מהחיים. מסתכל על העולם כמקום טוב, כמקום נותן, כמקום שמותר וראוי ליהנות מהדברים הטובים שלו, שהעולם מציע לנו. התפיסה, מה שבתלמוד נאמר, שכל שהנזיר הוא נקרא חוטא בגלל שהוא מתנזר מהעולם הזה, וזה חטא, כלומר, הקדוש ברוך הוא מעוניין שנהנה, זו תפיסה אחת בכל אופן, שאנחנו מוצאים בחזר. ולצד זאת, הנורמליות הזאת היא גם נורמלית אזרחית, כלומר, היא גם נורמליות שגוזרת מעורבות פוליטית, מעורבות אזרחית, מעורבות במדינה, ניסיון ליצור את הסביבה האזרחית הטובה ביותר. חלק אינרנטי, חלק מובנה, מתוך החיים הבורגנים זה מעורבות אזרחית ערה, חדה, רואים את זה בארצות הברית הכי טוב, בכתיבה של תוקביל, לדוגמה, שמאוד, מצד אחד, מאוד העריך את האדם הבורגני, מצד שני הוא חשש שהאדם הבורגני, שזה מה שכובש את ארצות הברית וגם את העולם, יביא לידי ניוון תרבותי. ואני אומר, אותו חשש של תוקביל, שמצד אחד ראה את היופי של החיים הבורגנים, אבל מצד שני היה ער לחשש, והוא דיבר על ניוון תרבותי, אז העולם החרדי צריך להיות מודע לכך, שיש פה חשש של המצוינות שעליה מושתתת. העולם החרדי, בצורה מסורתית, בכל אופן, היא מצוינות מאוד לא בורגנית. היא בזה, היא נוטה לבוז לעולם.
אולי ניתן איזשהו דימוי שככה, אני מאוד אהבתי, של המשגיח בישיבה שבה למדת, אתה כותב שבצעירותי עשה ותשומת ליבי לעובדה, כי מכל הדמויות שרוקם טולקין בדמיונו העשיר, ניתן להחשיב את סם גמג'י, הוביט, יצור כמו אנושי מן השורה לכל דבר, לגיבור הנערץ ביותר. נראה שסם הוא בדיוק הגיבור האנטי-חרדי. שהרי החרדיות מעריצה מצוינות לימודית, הסתפקות במועט ולא עיסוק בטיפוח הגינה ובחגיגות כפריות ואכילת שינה.
נכון, אז שוב, כמי שגדל באנגליה, אז הדימוי הזה מאוד מאוד מוכר לי. הסם גמג'י של שר הטבעות הוא דמות... ואני מדגיש, אני מכיר אתם מהספר ולא מהסרט, אבל ספר לדעתי מופלא.
מעניין שגם אתה וגם המשגיח שלך נחשפתם אליו, זאת אומרת, זה לא בדיוק חרדי במובן הישראלי.
אתה יודע, הילדים שלי גדלו בארץ וגם הם נחשפו לזה, אז הכל בסדר, זה דברים שהם אפשריים וזה תלוי משפחה וכדומה, אבל... בגדול, הדמות הזאת הוא גיבור אנטי-חרדי, כלומר, הגיבורים, אומר רבי יונה, האדם ניכר בגיבורים שלו, והגיבורים של העולם החרדי, הגדולי הדור החרדים, הם אנשים פרושים מהעולם. אתה לא יכול להיכנס למועדון, להגיש מועמדות, אין הגשת מועמדות כמובן, אבל לגדלות בעולם החרדי, ודאי בעולם הליטאי, ושוב, יש נואנסים פה שהם חשובים, אבל אני מדלג עליהם. אם אתה לא חי בדירה דלוחה, עם איזה מיטת ברזל מלפני 70 שנה.
מתפרקת, היא מעברר מתפרק.
לגמרי, אתה שם. חוץ מזה, אין לך שום מעורבות בעולם. אתה חי בחדר, אתה לומד תורה, אתה כביכול חי בניתוק מהעולם. שרבי אהרון לייב, שתיים, זכרונו לברכה, שהוא נסע לארצות הברית, באיזשהו סבב חיזוק בארצות הברית, אז הם מספרים בגאווה רבה על כיצד הוא ישב ברכב, והוא עבר ליד, אתה יודע, פלאי הבריאה של ארצות הברית, מפלי ניאגרה, הדברים הכי מדהימים שאפשר לראות, והוא יושב ולומד ברכב, כאילו לא מסתכל, לא רואה מה הולך בחוץ. כלומר, זאת הדמות שהחברה החרדית מעריצה, הדמות הפרושה הזאת, פרושה מהעולם במובן הפיזי, במובן האזרחי, במובן התרבותי, בכל מובן, והבורגנות היא לא שם. ולכן אני אומר, שימו לב למתח הזה. עכשיו, המתח הזה הוא מאתגר, מהמקום של העולם החרדי, כיצד אנחנו משמרים את האתוס החרדי של, ואני קורא לזה פה מצוינות דתית, אולי זה מילים טיפה מודרניים בשביל השיח הפנים חרדי, אבל אתה יודע, אתה מחפש את המונחים המקוריים שלך, אבל זה מצוינות דתית בכל אופן, זה מה שהעולם החרדי מנסה לשמר, מנסה לקדם, כיצד אתה עושה את זה בתוך עולם שהופך מול עיניך להיות יותר ויותר כן מעורב בתוך העולם, כן יותר ויותר בורגני, כן פחות חי את הקידוש הזה של הסתפקות במועד, ואני לא אומר שזה לא קיים, זה עדיין קיים. במובן הרטורי זה עדיין בולט אפילו, אבל בשטח זה מאוד מאוד משתנה. עכשיו, במובן שדיברנו בהתחלה, הדבר הזה לדעתי הוא אין ספק שיש בו בשורה למדינת ישראל, בכל מה שנוגע למעורבות של הציבור החרדי בתוך המדינה. איך בדיוק לתרגם את הבשורה הזאת? כלומר, איך זה יבוא לידי ביטוי בכל מיני תחומי מעורבות, אם זה בפוליטיקה, אם זה בצבא, אם זה בחינוך, אם זה בהשכלה גבוהה, אם זה בתעסוקה, איך ומה? אז כל אחד מהתחומים האלו, יש לו את המורכבויות שלו, יש לו את האתגרים שלו, אבל בכולם אנחנו רואים תנועה, בכולם אנחנו רואים דינמיקה, והדינמיקה הזאת היא קשורה למסגור הכללי של המאמר, בתור כניסה לעולם הבורגני, כי כניסה לבורגנות, אולי בורגנות זה מילה לא יפה, אני לא יודע, אולי אנשים לא אוהבים את המילה. בוא נדבר על מעמד ביניים.
נראה לי גם בציבור החילוני וגם בציבור החרדי, ואולי בכל ציבור הבורגנות הפכה להיות איזה סוג של כללה.
נכון, הבורגני השמן החזיר, או לא יודע מה.
כן, בעיקר בגלל, שוב, השיח הסוציאליסטי-קומוניסטי, שניסה להגיד שהבורגן עושק את מעמד הפועלים וצריך ללחם בו. אז אולי מעמד ביניים?
כן, בורגנות זה מעמד ביניים, אלה בעצם מילים נרדפות.
כן, אבל עליה לא הותח כל כך הרבה רפש, אז אפשר להשתמש בה.
יאללה, מעמד ביניים. אז הכניסה למעמד הביניים הוא ודאי מבשר טובות לישראל באופן כללי, כי זה כרוך בלקיחת אחריות, זה כרוך בתשלום מיסים, זה כרוך במעורבות חברתית, ושוב, אני אומר את זה בהערת ביניים, בסוגריים, אבל זה סוגריים מאוד מאוד חשובים בשבילי, שמדברים, נוטים לדבר על האתגר הכלכלי, ומאיפה יהיו לנו מכשירי MRI, ומדינת ישראל הולכת להפוך למדינת עולם שלישי וכדומה. אני לא מזלזל חלילה באתגר הכלכלי של המדינה, הוא אתגר חשוב מאוד. אבל לצד האתגר הכלכלי, יש שני אתגרים שאני רוצה לשים על השולחן, שהם חשובים מאוד מאוד. אתגר אחד, החברתי. שאנחנו צריכים לחיות ביחד בצורה טובה, אנחנו צריכים לחלוק מקומות עבודה ומקומות לימוד ורשויות וכדומה, וגם להגיע לפשרות, פשרות פוליטיות, פשרות חברתיות, זה כרוך בהיכרות אחד עם השני, זה כרוך בהבנה אחד עם השני, זה כרוך בחיים אחד לצד השני וביחד עם השני, וזה דבר חשוב מאוד שלא מדגישים מספיק, והדבר השני שלא מדגישים בכלל, זה הסיפור של המדינה. המדינה היא בסך הכל מדינת הלאום של העם היהודי. מי הוא העם היהודי שהמדינה הזו היא המדינת הלאום שלו? חלק גדול ממנו והולך וגדל ממנו, זה העולם החרדי, ולכן חיוני שגם החרדים יהיו חלק מהפרויקט הזה. הם לא יצטרפו לפרויקט לפי אם הוא מוגדר במונחים שהם לא יכולים, שהם מנועים מלהזדהות ולהצטרף, אבל חשוב מאוד שהם יצטרפו במונחים כאלה ואחרים שהם יכולים לקבל על עצמם. והסיפור הזה של הכניסה למעמד הביניים הוא סיפור חיובי בכל המובנים האלו. מצד שני, הוא מאתגר את התפיסה הפנים חרדית. איפה אנחנו ביחס לסיפור הזה? כיצד אנחנו משמרים את כל הטוב והיפה והחשוב לנו בכל מה שהחברה החרדית מייצגת, לצד ההתקדמות הזאת שבעיניי היא בסך הכל חיובית מאוד, אבל עדיין מאתגרת בכל מה שנוגע להגדרה מהי חרדיות.
אז אני אשאל אותך שאלה קלאסית שאני מאמין שאתה נשאל הרבה, שאולי החרדי בעצם לא יצטרף למעמד הביניים יחד עם כובע הטמבל של סרוליק, הוא יצטרף עם המדים החרדיים שלו, של החולצה הלבנה והמכנסיים השחורים והחליפה והכובע, אבל האם הוא יישאר עדיין חרדי כשהוא יצטרף למעמד הביניים ויהיה בעצם חלק בלתי נפרד ממנו?
כן, השאלה היא כמובן, זאת השאלה בהי הידיעה, וכמובן התשובה לשאלה הזאת היא נגזרת משאלה אחרת, והיא, מה זה חרדי? כלומר, מהי חרדיות? מה זה בכלל? מה הדבר הזה? אז אמרת, הוא עדיין עם מדים, מדים שחור לבן, לובש כובע, חובש כובע לתפילות, כן או לא, כיפה שחורה. האם זאת החרדיות? האם החרדיות זה משהו תרבותי, הוא אוכל את ההרינג בשבת, ועושה צחוקים על הישיבות, ומדבר על הגדולים. האם זוהי חרדיות? או שחרדיות זה אורחות חיים מסוימים, כלומר אורחות חיים של הפרדה מגדרית, אורחות חיים של ציות לגדולי התורה, האם זוהי חרדיות? או שחרדיות זה משהו דתי, כלומר, הקפדה על הלכה בצורה מחמירה, לימוד תורה בכל רגע פנוי. האם זאת חרדיות? כלומר, בוא נחשוב מהי חרדיות, ואז נוכל להבין יותר כיצד אנחנו מקימים, או כיצד אנחנו יכולים לנווט את הציבור הזה ההולך וגדל, שמצטרף למעמד הביניים, כיצד הוא משמר את העקרונות היסוד שעליהם הוא גדל בתור אדם חרדי. מה הם אותם עקרונות? וזה חלק מהסיפור של צריך עיון, זה להבין את העולם שלנו, של כתב צריך עיון. זה חלק מהסיפור, כי אם בעבר היה פחות אולי צורך בניסוח אידיאולוגי של מהי חרדיות, זה פשוט, כל אדם חי את העולם החרדי, וזהו, זה לא מעניין מהי חרדיות. חרדיות זה מה שאנחנו עושים, כלומר זה אידיאולוגיה בלתי מנוסחת, היא בלי ניסוח, אבל היום שיש הרבה מאוד אתגרים, שמאתגרים ובאמת מותחים את הגבולות של האדם החרדי, של קהילות חרדיות, אז הופך הרבה יותר חשוב להבין לעומק מהי באמת החרדיות. כי אם זה באמת ללבוש שחור לבן, אז יאללה, כאילו, ביג דיל, תלבש ג'ינג' וטריקו והכל בסדר, כאילו, לא עברת על עבירה, אז עברת על חרדיות, אם זאת החרדיות, אז בשביל מה? אז למה, כן, אז למה לנו לצרה זו? אבל אני רוצה לחשוב, ואני באמת חושב, שלא זו החרדיות, לחרדיות יש עקרונות, גם בתפיסות דתיות וגם באורחות חיים, אבל זה דבר שצריך הרבה ליבון, הרבה מחשבה, וגם הרבה ניסיון מעמיק, להתאים את העולם החדש ואת האורחות החיים המשתנים לאותם עקרונות וכללים ויסודות שעליהם מושתת התפיסה והחיים החרדיים.
אז לסיום וקצת אוף טופיק, אבל אני מאמין שזה יתרום הרבה למאזינינו שלא כל כך מכירים את הציבור החרדי. כשאני קראתי את אלקסוס דה טוקוויל, והוא מספר בעצם לחברה האמריקאית כחברה מאוד קהילתית שמלאה יוזמה ומלאה יוזמות קהילתיות וכל מיני אנשים שרוצים ליזום איזה שהם מהלכים, לדוגמה כמו התנזרות משתייה מאלכוהול, סליחה, הם רוצים ליזום שאנשים לא ישתו אלכוהול. אז מה הם עושים? בעצם מארגנים איזושהי עמותה ומנסים באמצעות דוגמה אישית לבוא ולשכנע את חבריהם האזרחים באמצעות כרזות ובאמצעות צעדה ברחוב והקמה של כל מיני מרכזים רעיוניים כאלה ואחרים, בעצם לגרום לחבריהם שלא לשתות אלכוהול, ועל ידי דוגמה אישית. וכשקראתי את התיאורים האלה מדי טוקוויל בדמוקרטיה באמריקה, זה מאוד הזכיר לי גם את הציבור הדתי, אבל יותר מהציבור הדתי, את הציבור החרדי, שמי שלא מכיר אותו, בעצם כמעט בכל פתח של בניין בשכונה בבני ברק, אתה תמצא מקום שמוכרים בביצים בחצי מחיר, וכל מיני גמחים כאלה ואחרים, אם נשאר לך קצת תרופות שהן לא פג תוקף, אתה יכול להוסיף את זה לגמח תרופות, ואם יש לך פקס, אז אתה פותח גמח פקס, ובעצם החיים, הם חיים במין איזושהי תת מדינה, או קהילה מאוד חזקה, שכוללת הרבה מאוד מסגרות, גם אנחנו בקהילה שלנו, יש לי ציוד טיולים מאוד טוב, ואמרתי למה לא, שאני משתמש בו הרי פעם בכמה חודשים לצערי.
זה פתחת גמח.
כן, פתחתי גמח, גמח ציוד טיולים.
והציוד עדיין קיים? אחרי שפתחת את הגמח?
כן, אני אדם מסודר, ויש לי אקסלים והכל, וגם גמח השלט ספרים, קניתי עוד כמה ספרים. אבל אני חושב שזה הדבר שאולי הציבור החרדי יכול לתרום לחברה הישראלית, בעצם את אותה יוזמה קהילתית, את אותה דאגה לאחר, אם יש לי איזשהו מוצר או איזה משהו, לא חייב להיות רק שלי באופן שלי, שלך, שלך. כן. אלא גם חלק מהציוד שלי יכול לשמש אותך, וגם בקהילה שלנו, אני לפעמים שואל רכב מאיזו משפחה מקסימה שמשילה לי, כי אני לא מחזיק רכב בעצמי, לא שווה לי כלכלית.
יפה. אז בהערת ביניים, אני אהבתי את השאלה, או את התובנה, והייתי אומר גם שמעניין לראות שהרבה מהמנסחים הטובים ביותר זה האוטסיידרים. כלומר, טוקוויל הוא האוטסיידר, הוא מגיע מצרפת, הוא בכלל מגיע לארצות הברית בשליחות של רשויות הכלא או משהו של צרפת, כדי לבדוק את המבנה בארצות הברית, אבל כמובן הוא כותב ספר הרבה 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 יותר חשוב.
הוא גד בשליחות שלו ממש.
לגמרי. אבל זה מעניין שהוא דווקא בתור האוטסיידר, הוא כתב את אחד הספרים הכי חשובים שנכתובו אי פעם על הדמוקרטיה, בכלל, ודמוקרטיה אמריקאית בפרט, וגם, מעניין, גם בעולם החרדי, המנסחים הטובים הם בדרך כלל האוטסיידרים. כלומר, אם זה היקים, שהם היו מנסחים הטובים, ברויר וכדומה, ועם עוד, שאלה שבאו וניסחו, זה לפעמים אלה שהגיעו מבחוץ, אוריאל צימר, שכתב ניסוח מאוד משכנע של ההתנגדות של החרדיות לציונות. סתם, מאמר מוסגר, תובנה מעניינת. בנוגע לעצם התובנה, אז אני מסכים לחלוטין, בעולם החרדי יש עשייה קהילתית מקסימה. באמת הם יודעים לחיות את הקהילה ולארגן אותה באופן מטבי, מרבי, עבור חברי הקהילה, והם הם מכירים היטב מאוד את היוזמה הקהילתית הזאת, והיא באמת יפה. מה שאין לחרדים שתוקביל מתאר, או יש להם פחות, בוא נאמר, זה לא שאין בכלל, אבל יש להם הרבה פחות, זה התרגום של אותה יוזמה קהילתית למובנים אזרחיים, למובנים ארציים. כי זה מה שתוקביל גם מתאר, הוא אומר, נכון, בכל כנסייה יש את, יש את היוזמה שלה, ויש את, כן, את הגמחים האלה שאתה מדבר עליהם, אבל יתרה מזו, יש לה גם עשייה פוליטית, יש לה גם מצעדים וכדומה, שכל קהילה מארגנת כדי באמת להביא עמדות פוליטיות, מעורבות פוליטית. עכשיו, החברה החרדית, אולי תתפלא, אולי לא, אבל היא חברה עם תודעה פוליטית עמוקה מאוד.
זה התחביב החרדי, לדבר על פוליטיקה.
התחביב, נכון, זה מה שמחליף את התחביבים המקובלים יותר על העולם המערבי, מה שמחליף את זה בעולם החרדי זה לגמרי הפוליטיקה, ויש להם מודעות פוליטית, תודעה פוליטית וידע פוליטי במובן הצר, כלומר מפלגתי וכדומה, מאוד מאוד עשיר, מאוד באמת מרשים, אבל התודעה האזרחית, שכל אדם באמת יכול להשפיע, לומר את דברו, להיות מעורב, זה יש הרבה פחות. עכשיו, יש לסיבות טובות שהפוליטיקה שמורה, העשייה הפוליטית האמיתית היא שמורה אולי לגדולי הדור ולשלוחיהם וכדומה, ואני לא בא להרער על התפיסה הזאת, אבל מה שאני כן אומר, שבכל מה שנוגע לעשייה אזרחית, והיא לא חייבת להיות בתחום הפוליטי הצר, אבל היא יכולה לפרוץ מאוד את גבולות הקהילה, שם יש לעולם החרדי בהחלט הרבה מקום לגדול, ואני חושב שהמקום הזה של הכניסה למעמד הביניים, הוא יכול להביא את הבשורה הזאת של העתקת היוזמה הקהילתית לממדים הרבה יותר גדולים, לממדי המדינה, וכמו שאתה אומר, גם לתרום משהו לישראל באופן כללי, מתוך אותם אורחות חיים פנים חרדיים, קהילתיים וכדומה, שבאמת יש לישראל, אני חושב, הרבה מה ללמוד גם מהתחום הזה.
תודה רבה, רב אפר.
תודה, תמיר. הצלחה רבה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא. היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא, ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.